שלום לכם, ואיזה כיף שהקיץ מגיע, ולכבוד הקיץ, כמו שאתם יודעים, חודש אוגוסט הוא לא חודש רבו יותר מדי באירועים היסטוריים כאלה ואחרים, לכן אנחנו מכינים לכם בפרקים הקרובים את ספיישל הקיץ הגדול, ככה הפרקים שעשו לכם כיף לנשמה וחשק ללכת לים. בוא נגיד גם ערב טוב למי שנמצא איתי כאן, שי, משה, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
מה נשמע, איך עובר עליכם הקיץ עד עכשיו?
וואלה, קצת חם, אבל...
חם מאוד.
מסתגלים לאט לאט.
אני הייתי היום הרבה בשמש, אני שרוף קצת במצח, כמו שאתם רואים.
ממליץ לך להצמד למזגן, תפוס איזה מזגן טוב, להצמד אליו כל היום.
אני באמת, אני משתדל, אבל אני לא עובד במזגן, אני רוב הזמן בחוץ, מה לעשות?
כבר בעיה אחרת.
נכון. טוב, אז אנחנו מתחילים עם פרק העברות. בוא נתחיל, למה אנחנו מבזבזים זמן? פתיח. אוקיי, אז היה לנו הרבה העברות לדבר עליהם, אבל החלטנו לתמצת את הכל לפרק אחד. אנחנו נתחיל עם שלושת העברות הכי יקרות באירופה, מי, לאן, מתי. שלושת העברות הכי יקרות בארץ ישראל, שלוש העברות שעשו לנו קצת... מה?
לא, תמשיך, ארץ ישראל זה מצחיק.
נו, ארץ ישראל, מה זה לא ארץ ישראל? הכדורגל הישראלי, מדינת ישראל, בסדר? יותר טוב? ואיפה הייתי? תפסיקו לקטוע אותי באמצע. ושלוש העברות שעשו קצת בלגן, גם בארץ, גם בחול. ולקראת הסוף, כי נוח שאנחנו לא נגלה. בוא נתחיל עם העברה הכי יקרה באירופה, נאמר, או כמו שכולם קוראים לו, מה זה כולם? החברים שלו מהשכונה. נאמר דה סילבה סנטוס ג'וניור.
איזה שם ארוך.
מאוד ארוך.
כן, נאמר גדל בסנטוס, היה מ-2003 עד 2013 בסנטוס. עבר לברצלונה, נתן שנים טובות שם, היה חלק מהטריו בין היתר, בין אליפות אירופה של ברצלונה.
2015
היה חלק מהטריו, נאמר, מסי, סוארז, באמת היה מדהים.
יש שאומרים הטריו אפילו הטוב שהיה פה.
כן, באותה שנה של הרכישה הגדולה של פריז, הוא היה חלק מה-6-1, גם מהגול האחרון, והוא אחר כך נרכש לפריז בקיץ 2017, בסכום, שימו לב, 222 מיליון אירו, מטורף.
גרעינים.
בשביל פריז זה באמת
בשביל פריז ובשביל כל ה...
אבל צחוק בצד, אני רוצה דווקא שתגידו לי את דעתכם קצת, טוב, בואו רגע נעשה בריף על נאמר, ממש באופן כללי, בברזיל, הוא שיחק בסנטוס, כמו שכולם יודעים, הקבוצה של פלא. שלוש אליפויות סאו פאולו, שזה אליפויות המקומיות לפי סטייטי, מה שנקרא, בערך. גביע ברזילאי אחד, אחד ליברטדורס, אחד גביע סוד אמריקנה. בברצלונה בחמש שנים יש לו שתי אליפויות ספרד, שלושה גביעי מלך, ליגת האלופות, סופרקאפ אירופי, שני סופרקאפ ספרדי ואליפות העולם לקבוצות. לפני שאנחנו מגיעים למה הוא עשה בפריז, מה דעתכם על עסקה יקרה בעולם? 222 מיליון אירו על נאמר, לדעתי קצת overrated, אבל בוא נשמע את דעתכם.
אני חושב כל הכדורגל, כל השוק העולמי התחרפן בשנים האחרונות. 222 מיליון יורו על שחקן כדורגל, סך הכל בן אדם, זה באמת מחיר משוגע. וזה לא מפסיק, זה לא מפסיק. אתה רואה בעיקר עכשיו בפרמייר ליג ובליגות השירות, מה שנקרא, באמת מחירים לא הגיוניים. אמנם כן נתן את המספרים שציפו ממנו לתת, אבל אני לא חושב שיש שחקן שמצדיק את הסכום הזה.
אני חושב שנאמר לא... אין שחקן שבאופן כללי גם מסי ורונלדו לא נכנסים לרשימה הזאת של השווי, גם בסי הקריירה. זה לא אמור להיות ככה, הוא לא שווה את זה בשום צורה, אפילו שהוא הגיע לפריז בסי הקריירה שלו, הכל אחלה, אבל... לא שווה. כאילו, אם הייתי אומר לכם בסכומים שריאליים, 100 מיליון, גג 150, כאילו זה בגג של הגג של הגג.
זה גם עושה, זה מגדיל את הפערים בין הקבוצות, כי ליגה צרפתית היא, אתה יודע, הליגות המובילות באירופה, אבל לא מהשלוש, ארבע הכי חזקות באירופה, אז קשה להתמודד, עזוב על יכולת של שחקן עם המספרים האלה בכלל, כי הוא 222 מיליון יורו, זה המון.
כן, הם גומרים את הליגה עוד לפני שהיא מתחילה בכלל. כן. נאמר הפקיע 118 שערים ובישל 77 בישולים ב-173 הופעות, שזה מספרים שהם הם, הם טובים, אבל אני חושב שאם מסתכלים על מעורבות לשערים 1.12, כשנמשיך את הפרק באמת נבין למה המספר הזה הוא קצת, הוא כן מרשים, אבל הוא ממדים של נאמר הוא לא כל כך מרשים, וזה גם באמת מוכיח על כמות הפציעות שלו.
כן, נגיד גם על נאמר, 5 אליפויות צרפת, 3 גביעי צרפת, 1 גביע הליגה הצרפתי, 4 סופרקאפ. באמת רזומה מרשים יש לשחקן הזה. אני רק רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים, לתת לכם איזה שתי אנקדוטות מעניינות ככה, אז בואו נתחיל מהקבוצה שבה הוא שיחק בברזיל, בסנטוס, הקבוצה של פלא, למי שלא יודע, בשנת 1961. פלא וסנטוס הגיעו לישראל למשחק ראווה נגד קבוצת הכוכבים של האלופה הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב, ב-11 ביוני 1961 באצטדיון רמת גן. אתם רוצים לנחש כמה המשחק הזה נגמר?
5-1.
אוקיי, משה?
5-0.
4-0.
3-1 בסך הכל נגמר, כבש לטובת הישראלים ראש הזהב, האחד והיחיד, נחום סטלמך. והאנקדוטה השנייה שיש לי לתת לכם זה על השחקן עצמו. במונדיאל 2018, ברזיל שיחקה נגד נבחרת מקסיקו, נאמר שכב על הדשא כמה דקות, האמת, סכום לא מבוטל של דקות, נאמר שכב על הדשא במשך 14 דקות. וואו. משחק, מ-90 ולא זוכר כמה הערכה היה שם, שזה יותר מ-10% משחק נאמר שכב על הדשא.
מטורף.
אז ככה שהתדמית של הצוללן, שחקן, הנער, איפה הם קוראים לזה שם, היא די מוצדקת. בואו נעבור לשחקן מספר 2 הכי יקר באירופה, קיליאן אמבפה. רק נגיד עליו שהאבא שלו צרפתי ממוצא קמרוני, האם צרפתייה ממוצא אלג'יראי, ככה שהוא יכול לשחק גם בגם, והוא בחר בנבחרת צרפת. קיליאני,
לגמרי.
כן. כן, קיליאן אמבפה.
פריז רצה ללכת על כל הקופה באותה עונה, ובאמת ב-2017 הם רכשו את נאמר, אחרי רכישת נאמר, הם הגיעו למצב שהם רוצים גם את אמבפה, שהמטורף באותה עונה, הוא הגיע עם מונקו, אם אני לא טועה, הוא לקח שם אליפות.
חצי מהליגת אלופות.
חצי מהליגת אלופות,
ובאמת, הוא היה כבר אז אחד הגדולים. הוא הושאל לפריז, בגלל כל מיני פייר פליי, וכל מיני בעיות שהיו לפריז בעקבות הרכישה של נאמר.
לא בדיוק בעיות, הם פשוט לא יכלו להשלים את הרכישה הזאת, בגלל הרכישה של נאמר.
כן, אז ב-2018 הוא פשוט נרכש בסכום 180 מיליון אירו. 42 מיליון מנאמר, ואם אתם שואלים אותי, אמבפה היום בדיעבד, אמבפה שווה הרבה יותר.
אתה היום חושב שאמבפה לצורך העניין שווה 222 מיליון?
אם אתה מחליף בין הזה, אני לא חושב, אמרתי גם מההתחלה שגם מסי ורונלדו, אבל אם אני לוקח שחקן שבאמת שווה את זה בדיעבד, זה לא נאמר, זה אמבפה, היום.
מבחינת בדיעבד. יכולת הכוונה שהוא ירא הרבה יותר מנאמר בעתיד?
הרבה יותר מנאמר, ולדתי הוא, אם הוא יתעסק בכדורגל, לא תהיה אפשרות לעצור.
השמיים הם הגבול.
זה כן. עובדות בשטח, אבל הוא שיחק 87 משחקים יותר מנאמר. הוא הפקיע 212 שערים, 98 בישולים, בסך הכל 260 הופעות. זה מעורבות בשער נקודה 19 במשחק.
וכמה נאמר?
1.12.
יותר.
צריך לזכור.
מה? אמבפה יותר.
אמבפה יותר.
כן, אמבפה יותר, והוא גם שיחק הרבה יותר.
אמבפה בגיל 19 לקח מונדיאל, שזה משהו, הוא גם סחב את נבחרת צרפת במונדיאל. זה לא שהוא עכשיו, הוא היה עוד שחקן, אתה יודע, משהו, הוא הביא מספרים, הוא גרם לארגנטינה באותו משחק, אם זה הפנדל ואם זה השערים, ובגמר הוא שם גולי, הוא שם גול מדהים.
וכבר שני גמרים יש לו.
הוא כבר היה בשני גמרים דרך אגב, את הגמר האחרון הוא הפסיד למסי, אבל באמת, השמיים מגבול
מבחינת השחקן. הוא לא הפסיד לארגנטינה, הוא
הפסיד למסי. השני בהיסטוריה שהפקיע 3-4 בגמר מונדיאל.
אגב, גם פלא לקח מונדיאל בגיל 17, הוא היה חלק, הוא היה נתח משמעותי מאותה נבחרת, הוא לא היה סתם בסגל. הוא הוביל את הסגל בגיל 17 בלבד לקחת מונדיאל.
מה שעצוב לי בכל הסיפור הזה של פריז באופן כללי, זה העניין הזה שהם לא מפסיקים לרכוש שחקנים, ואתה רואה שהם לא מגיעים. הם הגיעו ב-2020 לגמר ליגת אלופות, שזה בסדר, אבל בסופו של דבר שאתה בונה דבר כזה, ואתה משקיע כל כך הרבה כסף, ו-222 מיליון ו-180 מיליון, אתה אומר עצמך, בונה, כאילו, אני צריך לקחת את כל התארים, אני צריך להתחרה על כל התארים, הם לא עוברים את שמינית הגמר, כאילו, באמת, כל פעם.
כסף לא קונה מסורת.
כן, ביירן הדיחה אותה, ובאמת, סבבה, הם פוגשים קבוצות יותר טובות ממה שאפשר לדמיין, אבל לדעתי, הכסף, אם הכסף לא קונה את התארים, אל תשקיע.
יש דברים שהם מעבר לכסף כנראה, שזה עניין של נשמה ומסורת.
סיטי כן הצליחה, בקושי אבל הצליחה, בליגת האלופות אני מדבר.
אבל אצל סיטי זה אחרת, כי סיטי זה מועדון וקבוצה הרבה יותר מאורגנת מאשר פריז. אתה רואה שכל חלקי המגרש שלה באמת מסודרים,
עם מאמן מאוד מסודר. בוא נתחיל ממאמן.
המאמן, ברור, המאמן בנת הקבוצה.
ברור, דבר שני גם זה כדורגל שונה, זה ליגה אנגלית, זה, אתה יודע, איך אומרים, סיטי יכולה לקחת, לנצח את ריאל בחצי גמר ליגת אלופות, אבל להפסיד מחזור אחרי זה לבורנמות בליגה. זה ההפרשים בין פריז למנצ'סטר סיטי, אין מה לעשות.
אני מסכים, הפערים גדולים מאוד, לא אמור להיות ככה. כאילו, אתה לוקח את הליגה עוד לפני שהתחילה, אתה שם שביעיות ושישיות, מגיע לליגת האלופות נגד קבוצות, אתה לא, אני לא מדבר איתך על ריאל מדריד אפילו, מדבר איתך על קבוצות בינוניות, פתאום אתה רואה מתקשות, כאילו, נגד, אני לא מזלזל עכשיו בקבוצות, אבל בוא, סיטי פוגש את ארסנל וליברפול, ואת מי הם פוגשים? הם משחקים נגד קבוצות ש... כן, הם משחקים נגד קבוצות שהם בסדר גמור, יובנטוס, אני לא מזלזל, אבל אתה רואה פתאום הם לא מצליחים, הם מתקשים נורא, הם בקושי מנצחים, כאילו הם פוגשים את ביירן, אתה אומר לעצמך, בוא נה, זה... די, עד ביירן, וזה לא משנה כבר מי יש להם בסגל.
כן, אז בנימה אופטימית לעתיד זו, נעבור לשחקן שסוגר את הרשימה. האמת שם די מפתיע, יחסית למה שהוא הביא, לאן שהוא הגיע, זה שם די מפתיע. לפני שנגיע אליו, אני רק אגיד שבתור רועד של ליברפול, התבאסתי מאוד שהוא עזב, כי הייתה לו עונה באמת טובה, ואז הוא עזב לברצלונה, והייתה לו חרה של עונה, ובכללי נהיה לו חרה מאז, אז לפחות התבאסתי.
כן, אז החצי עונה בינואר, עד ינואר בליברפול.
נכון. פליפו קוטיניו, הברזילאי, עוד ברזילאי, גם ברצלונה, בוא נתחיל, פליפו קוטיניו.
כן, אז קוטיניו הגיע מליברפול לברצלונה בינואר 2018 בעבור 145 מיליון יורו, אז הוא היה בן 25. בעצם בא לסתום את החור של נאמר. נאמר השאיר שם בור מאוד גדול. קוטיניו הגיע כדי למלא אותו, הוא לא תרם יותר מדי, הוא שאל אחר כך לביירן בשנת 2019. הפקיע בברצלונה 25 שערים, בישל 14, כל זה ב-106 הופעות. תרומה פרקת. לא יודע אם להגיד עלובה, אבל תרומה מאוד מועטה במעורבות שערים למשחק, 0.3. בליברפול היה לו 0.5, שזה קצת יותר מרשים.
אבל גם ברצלונה הייתה אז קבוצה יותר טובה מליברפול, אז אתה יודע, יותר היה לו במרכאות עם מי לשחק, מה שנקרא.
נכון, אבל בכל מקרה גם קוטיניו הוא לא הכי שחקן של מספרים, ועדיין אתה רואה כמות כזאת של הופעות, כל כך מעט מעורבות בשערים, ובאופן כללי המשחק שלו גם לא... הוא לא תרם יותר מדי במשחק שלו.
זה גם הדבר המצחיק, כי תראה, מבחינת תארים, בוא נלך לצורך העניין, נגיד באינטר. סופר קאפ איטלקי וגביע. בברצלונה, שתי אליפויות, שתי גביע מלך, סופר קאפ ספרדי. בביירן, אליפות גרמניה, גביע גרמניה, אחד ליגת האלופות, ובנבחרת אחד קופה אמריקה. אם הייתם מסתכל מהצד, אומר לעצמי, השחקן השלישי בעולם, אוקיי, הבנתי. כמה מכל מה שהקראתי עד עכשיו הוא באמת היה חלק מעורב מהסגל פעיל, חלק פעיל מה שנקרא.
לא מספיק.
לא מספיק בכלל, אני חושב שעם כל הכבוד הזה שהוא היה ממש ממש טוב, ואותי הוא הרשים בשנים שהוא היה בליברפול, ואתה בתור רועד בטח עפת עליו.
אני חושב שהוא היה אז, הוא הביא עונה מצוינת, והתבאסתי שהוא עזר.
הוא היה מטורף, אבל אני עם כל הכבוד חושב שעוד פעם קבוצות לוקחות, וברצלונה דרך אגב קבוצה שנופלת בזה ממש, בסכומים האלה. אמנם היא הרוויחה מנאמר, אבל נפלה בדמבלה, והיה לה הרבה סיפורים, את קוטיניו, הרבה סיפורים בתוך הדבר הזה, לדעתי, הם כל הזמן, אם זה ימשיך ככה, אנחנו פשוט נגיע למצב ששחקן, אתה רואה את זה, שחקן בינוני, שחקן, עוד פעם, בלי בזלזל, עכשיו דקלן רייס, שחקן בינוני, עם כל הכבוד, 100 מיליון,
אפשר להתווכח על זה,
אבל לא שווה 100 מיליון. אני חושב שעם כל הכבוד לקוטיניו, עם כל הכבוד, הוא היה שווה בסי שלו 70-80.
אגב, לגבי ברצלונה, היא לאורך ההיסטוריה הוכיחה את עצמה שהיא לא קבוצה שקונה שחקנים, היא קבוצה שמגדלת שחקנים, אז גם פה לא הלך לה.
זהו, הקניות שלה תמיד היו קצת מוטלות בספק,
לא מרשימות בכלל.
אז פליפה קוטיניו סוגר לנו את הרשימה עם 160 מיליון יורו, בהחלט העברה גבוהה יחסית גם לשחקן, גם למה שהוא הביא, ואיך אפשר קצת בלי כדורגל כחול לבן, קצת כדורגל שלנו, שלושת הכי עיקרים בכדורגל הישראלי. בוא נתחיל עם הראשון שאני לא יודע אם הרבה אנשים בכלל ידעו שהוא הכי יקר, שהוא היה העברה הכי יקרה בארץ, וידר קי ארטנסון השוודי.
האמת שזה באמת מפתיע שהוא הכי יקר. אז קי ארטנסון הגיע למכבי תל אביב בקיץ 2016 בגיל 26, בתמורה ל3.5 מיליון יורו, הוא הגיע ממלמו השוודית, הוא זכה בתואר מלך השערים בעונת 16-17 עם 19 שערים, זכה בגביע הטוטו עונה לאחר מכן, מקווה 13 שערים באותה עונה, הוא לא הצליח לזכות באליפות עם מכבי תל אביב, וזה היה בעונות שליטה של באר שבע, והוא נמכר לרוסטוב בעבור 2.5 מיליון יורו.
אז מה שמצחיק לגבי קי ארטנסון, קודם כל עוד פעם, אני לא יודע אם כולם יודעים שהוא הרכש הכי יקר בישראל, 3.5 מיליון יורו, דאז ב-2016, לדעתי היום זה אזור ה-15 מיליון שקל?
בדיוק את זה אני רוצה לתקן, אני הייתי בטוח שהעונה נשברה, כאילו עונה שעברף, פיירו, מכבי חיפה, הייתי בטוח שזה מה שנשבר.
לא, פיירו זה
ה... אבל אז כאילו שעבדתי קצת על ההכנות לפודקאסט, ראיתי שהוא למכבי חיפה.
טוב, אז שנעסוק בפרק על הזרים העיקרים של מכבי חיפה, פיירו יהיה מקום ראשון. אבל לגבי קי ארטנסון נשאלת השאלה. הבאתם שחקן, 15 מיליון שקל. לגולדר זה הקונפלקס בבוקר.
זה אבל... כבר 222 מיליון של פריז.
כן, אבל עדיין 15 מיליון שקל זה לא מעט לשום קבוצה בישראל. על שחקן שהביא לך גביע הטוטו ומלך שערים בליגה הישראלית? ואל תתרץ את באר שבע, כי אני יודע שאתה אוהב לתרץ את באר שבע, שי.
לא, זה לא עניין של לתרץ את באר שבע. בסוף, אתה צודק, הוא בא להחליף את זהבי. מבחינת, הוא כן זכה במלך השערים, אבל הוא לא נתן את המספרים שדומים למה שזהבי נתן. אני לא מתרץ את באר שבע, אבל בשנתיים האלה, מכבי לא צריך לזכות באליפות. זה לא אומר שהוא ספציפית היה רכש פחות טוב. היו במכבי תל אביב חוליות חלשות יותר ממנו.
אז תרשה לי לחלוק עליך, אני חושב ששחקן שאתה מביא בסכום כזה שמביא לך בסך הכל גביע טוטו, עוד פעם, זה לא שהוא לוקח את הקבוצה על הגב, זה לא שכל המשחק היה בנוי רק עליו, אבל בתור השחקן הכי יקר שהגיע לישראל, אתה מצפה שלפחות תהיה לו אליפות אחת, לפחות אליפות אחת.
הדעה שלי בנושא זה שקי ארטנסון, בסופו של דבר, אני מסכים עם שי, הוא בסופו של דבר עשה את מה שהוא היה צריך. שים כמלך השערים, בסופו של דבר הוא עשה את מה שהוא היה צריך.
זה התפקיד של החלוץ.
זה שמכבי תל אביב לא לקחה אליפות, זה לא באשמתו. מה, הוא היה צריך לסיים 60 גולים בשביל שמכבי תל אביב תסיים אליפות?
לא 60, אבל לך תדע, אולי אם הוא היה מפקיע יותר הם היו לוקחים אליפות.
בשבע פתחה פער, זה לא עכשיו שמשהו היה תלוי בו.
כן, אז זה היה הזר היקר ביותר שנחת בארץ ישראל. איך אתם אוהבים שאני אוהב ארץ ישראל? אני רואה שאתם מסתכלים אחד על השני, אני אמשיך להגיד את זה עוד הרבה, על קי ארטנסון. נגיד גם שיש לו בסין גביע, חוץ מגביע טוטו ישראלי, מלך השערים בליגת העל האיסלנדית, מלך השערים בליגת העל הנורווגית, ומלך השערים בליגת העל הישראלית. שחקן שכן, בסך הכל נותן מספרים, אי אפשר להגיד שלא. בואו נעבור למספר 2, אחד השוערים הטובים שהיו בישראל, לדעתי. פרדרג רייקוביץ' הסרבי, בבקשה, רייקוביץ'.
כן, אז רייקוביץ' הגיע למכבי תל אביב בקיץ 2015, אז הוא היה בן 20, והוא נחשב לשוער הכי טוב בעולם בגילו. הוא הגיע בעבור 3 מיליון יורו, והוא זכה עם מכבי באליפות בשתי גביעי טוטו.
אופה, אופה.
האליפות, זה מה שהיה חסר לך, אגב.
כן, והוא שוער?
אגב,
כן.
אגב.
כן,
אני
כן,
אתקן
כן,
אותך,
כן,
ואני
כן.
לא יודע למה עשיתי את זה קודם, אבל קי ארטנסון איסלנדי.
הוא לא שוודי?
הוא לא שוודי. הוא בא ממלמו, אבל הוא איסלנדי.
הוא לא שוודי?
אני עכשיו פתאום
אוקיי,
עלה לי לראש, ובדקתי את זה,
הוא איסלנדי. למי שהגיע עד לפה בפרק ואמר לעצמו למה הם אומרים שהוא שוודי, אז הנה אני מתקן, הוא איסלנדי. איסלנדי, זה לא שוודי, זה איסלנדי.
זה כמו שאסיאתי ויפני וסיני.
וסיני זה ככה. אז... אלה שוודים ואלה איסלנדים. הם מדברים שוודית והם מדברים איסלנדית. מה העיר בירה של איסלנד? בוא נראה אתכם.
ריקיאוויק.
וואו, יפה.
אני חזק בערבית.
כמה אנשים גרים שם?
300,000.
וואו.
והיא גדולה מישראל בשטח שלה, פי, אם אני לא טועה, פי 8.
אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר. למרות שאולי אתם יודעים את זה, אם אתם יודעים את זה, תעשו לי ככה עם הראש. ביורו שהם השתתפו, כמה אחוז מהמדינה... היו במשחקים של נבחרת איסלנד ביורו.
אם אני לא טועה, 25%?
משה?
למה אני זוכר 15?
10%, 30,000.
30,000, כן, 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 הגיוני.
30,000 איש, 10% מהמדינה היו.
אני חזק, מתמטיקה פחות.
כן, תחשוב שאם 10% מהישראלים היו נוסעים ליורו לראות את ישראל, מה היה קורה להם שם? אז...
בעיקר שברון לב.
כן. לא, די, אנחנו אופטימיים, יש נבחרת סבירה, עם בית חלש להחריד, אנחנו נסיים במקום מכובד.
אנחנו נסיים במקום השלישי ונעוף בפלייאוף. כמו תמיד.
לסקוטלנד. טוב, אז... או יוון. לא, יוון לא פגשנו אותה כבר הרבה זמן. רייקוביץ' רק חייב, כי אנחנו אוהבים, כמו שאתה מפריע לי. כן, מה רצית להגיד?
אמרתי שזה עבר לכדורסל, אנחנו מפגשים עם יוון.
נכון. אבל זה לכו תשמעו בפודקאסט היום לפני כדורסל. רק נגיד שהוא בא מהכוכב האדום בלגרד אחרי האליפות, יש לו גם סופר קאפ סרבי עם יגודינה, אם מישהו מכיר. במכבי תל אביב, אליפות ושני גביעי טוטו, בנבחרת סרביה, אליפות אירופה עד גיל 19, גביע העולם בכדורגל עד גיל 20, והשחקן הצעיר הטוב בסרביה בשנת 2013, סליחה, והשוער הטוב ביותר בגביע העולם בכדורגל עד גיל 20, זה היה ב-2015, כנראה בין השוערים הטובים שהיו פה, אפשר למנות אותו... באותה רשימה לדעתי עם אניימה, עם אוברו. אוברו,
קאלה, כן, כל הרשימה הזאת.
מה אמרת?
אני לא חושב קאלה שמה.
אתה לא תגיד, אתה לא תגיד לאוהד הפועל פתח תקווה את השם הזה, אתה שמעת?
לא. הוא מכר אותם בעונת ירידה.
לכאורה.
מה זה מכר?
לכאורה. הוא לא באותה רשימה.
אני אוציא אותך פעם הבאה.
אניימה ואניימה אוברו ואינוגבה, זה האנשים...
אני גם אוהב להגיד את אג'ידה, למרות שהוא לא היה בה...
אג'ידה אולי שלב אחד פחות.
טוב, בסדר. בואו נעבור לשחקן השלישי, שהכי יקר, בגלל שהוא קשור קצת אליכם. אז בואו נדבר על אוחנה, לא על אלי אוחנה, על מיכאל אוחנה. מי ששמע את פרק אחד יודע על מה אני מדבר, לשרש חולצה שלו. כן, מיכאל אוחנה, בבקשה.
כן, מיכאל אוחנה הגיע לביתר בכל תרועה רמה ב2 מיליון יורו. זה היה ביוני 19, הוא היה אז בן 24. סוג של הבטחה גדולה שהגיע, הוא הגיע מהפועל באר שבע, אבל מאשדוד הוא הגיע לבאר שבע. אבל הוא נפצע במשחק גביע הטוטו מול הפועל באר שבע. מהקבוצה שהוא הגיע ממנה, והוא לא שותף עד השמיני לתשיעי 2020, מעל שנה שהוא לא שותף במשחק כדורגל, כבש בביתר 5 שערים ב-43 הופעות, במשך 3 שנים שהוא בקושי שיחק, בקושי היה משמעותי גם כשהוא שיחק, הוא לא התאושש מהפציעה הזאת כמו שצריך, בקיץ שעבר הוא עבר לנתניה, הקיץ האחרון הוא חזר הביתה לאשדוד, ואנקדוטה קטנה, סבא של מיכאל אוחנה הוא אחיו הגדול של יוסי מזרחי. לא של אלי אוחנה.
של אלי אוחנה, של יוסי מזרחי. האמת שאם היית אומר אלי אוחנה זה כאילו היה קל מדי. היה צריך איזה משהו אחר.
כן, כולם ידעו, אבל זה לא נכון.
כן, זה לא נכון. חבר'ה, זה לא נכון.
יוסי מזרחי אגדה ביתרית נוספת.
נכון, בהחלט היה שוער ענק. אז אלה היו שלושת הכי יקרים בישראל, שאגב, אם אתה מחשב לפי הכסף ששילמו עליהם לפי שנה, אז כולם בערך פחות או יותר בשקלים הגיעו לו בערך אותו כסף, אם אתה חושב על זה.
מסקורת?
לא, העברה.
העברה.
כי פה זה 2, פה זה 2.5 בשנה יותר קודמת, שם זה 3 בשנה יותר קודמת.
אתה אומר כאילו על השאר של היורו?
כן, זה בערך פחות או יותר אותו דבר. טוב, את מי זה מעניין? והגענו לחלק שחיכיתי לו, אני לפחות. 3 העברות הכי גדולות, לא הכי גדולות, מה שאנחנו בחרנו, בארץ ובעולם, שעשו ברדק, שעשו רע, שעשו בלגן. נתחיל עם מספר 1, הפורטוגלי, לואיס פיגו. נגיד בקצרה רק על פיגו, לפני שאנחנו מגיעים לאירוע המרכזי. הוא שיחק בספורטינג ליסבון, היה חלק מתור הזהב של פורטוגל. זכה איתה באליפות הנוער בשנת 89, ובגביע העולמי לצעירים ב-91. ואז בגיל 23 הוא עבר לברצלונה, ומה קרה בברצלונה?
כן, הוא עשה מעבר לברצלונה בגיל 23, שיחק שם עד שנת 2000, 5 שנים שיחק שם, היו לו עונות טובות, לקח לו מהתארים, אבל בשנת 2000 הוא עשה את המעבר הכי רע שאוהדים יכולים לבקש, ועבר לריאל מדריד, הקבוצה המרה.
לא!
והמעבר הזה...
אני מנסה לעשות אפקט דרמטי.
המעבר הזה גרם להרבה שנאה, אני מעריך שחלק מהאוהדים היותר ותיקים של ברצלונה זוכרים לו את זה עד היום. הוא עבר לריאל מדריד, ושם שהוא כל פעם שהוא הלך לקאמפ נו, פשוט היה לו הכי בלגן בעולם. שחקן כאילו לא יכול לבקש, בדרך כלל שחקנים שורקים להם בוז, בדרך כלל עושים להם הרבה טרור. ללואיס פיגו זה היה משהו אחר. הוא כל הזמן לא רק שרקו לו בוז, זרקו עליו חפצים בהרבה משחקים, והדבר הכי מטורף ששחקן יכול לדמיין לעצמו, זה זה שיזרקו עליו באמצע המשחק ראש של חזיר. כאילו, זה לא דברים שקורים.
אגב, יחסית לשנה שהייתה העברה, סכום מאוד יפה, 62 מיליון יורו.
נכון, אבל לא אנחנו לא מתעסקים פה בכמה
קלות. לא, אני אומר באופן סיפור, כללי, אבל... כי יולי 2000 זה לא, אתה יודע, אז שחקנים לא היו שווים את הסכומים האלה, נכון, רק אני... הטובים ביותר.
האמת שזה המון הטובים. יחסית לשנת 2000, המון.
אגב, הוא נקרא על ידי אוהדי ברצלונה, יהודה איש קריות.
האמת שזה קצת מעליב. מי היה יהודה איש קריות בתנך, אגב, אתם יודעים? זה, אז בוא אני אתגלה לכם, זה אחד מהתלמידים של ישו שהשתנקר עליו לרומאים, יהודה איש קריות.
הוא בכל מקרה...
כינוי... לא נעים.
לא נעים. אגב, אני ראיתי את התמונות של המשחק הזה ליד הרגל, זה לא היה חזיר חזיר, כי אמרתי לעצמי, איך תכניס ראש של חזיר למשחק? כאילו, בכיס זה לא נכנס, בתיק זה לא נכנס. אולי איזה אחד אמר לי, אשתו, תכניסי רגע בתיק שלא יראו שיש לי שם ראש של חזיר. זה לא היה חזרזיר, זה היה חזרזיר.
לא משנה, אבל זה מה שהוא מסמל. זה לא העוצמה, הזריקה, אם פגע בו או לא פגע בו, זה מה שהוא מסמל, החזירות כביכול של פיגו. דרך אגב, כתבתי על הנושא, על היריבות של ברצלונה וריאל מדריד, באתר חולה על כדורגל, בדיוק השבוע עלתה כתבה.
כן, חבר'ה, אז איך אפשר קצת בלי פרסום? כן, סליחה, שנייה.
התמונה המפורסמת שאתה מדבר עליה, זה הכותרת.
טוב, אז אם כבר נגענו בזה, בוא נפרסם את שי קצת. תעקבו אחרי
חולה הכדורגל של יוסי עדני.
שי מעלה שם כתבות, כבר כתבה שנייה, אם אני לא...
שישית.
שישית?
איפה שנייה?
אז למה אתה לא שולח את כל מה שאתה מעלה?
מה זאת אומרת?
אני שלחתי...
אנחנו נדבר על זה אחר כך.
אני קראתי רק את העלייה של הפועל לליגת העל. אז תקראו, לייקים. תהנו.
באופן כללי, פיגו אחרי המעבר שלו לריאל עם כל הסינה של ברצלונה, התברר כהצלחה לא קטנה. הוא לקח בעונתו הראשונה ליגת אלופות, אליפות ספרד וסופר קאפ ספרדי. הוא המשיך לשחק בריאל מדריד 5 עונות וזכה בשני תארים, הכוונה שתי אליפויות, עוד ליגת אלופות וגביע בין יבשתי אחד.
כן, אז אני באמת לא אחזור על כל מה שאמרת, ועל עוד כל הדברים שיש לו. מי שרוצה לדעת את כל התארים שיש לפיגו, בין השחקנים הגדולים שהיו פה, תרשמו לו יספיגו בגוגל. ורק נגיד על פיגו, שהוא היום שגריר אינטר בכנסים ובהגרלות, אז ככה מי שבא לו...
אתה יודע מה מצחיק אותי?
הוא אמר, הוא נחשב לפה.
כן, בין השחקנים הטובים שהיו פה, כי הוא לא שיחק במכבי תל אביב.
לא, אני רוצה לומר, אבל לא משהו.
לא, לא, שנייה, לפני שאתה אומר משהו, אני לא אומר פה,
כן, בגלל זה אני אומר, זה היה כאילו, ההקשר לקח אותי למקום הזה, אבל אני מבין את הכוונה.
היום השותפים שלי קרציות, אז אני אתקן, הוא בין השחקנים הגדולים שהיו בעולם.
הוא גם נחשב לאחד מהקיצוניים ימניים הכי טובים שהיו בכל הזמנים, הוא... באמת נתן מספרים יפים וקריירה טובה מאוד.
וואלה, אני לא יודע אם יש מישהו יותר טוב ממנו בעמדה הזאת
היום?
חוץ מ... כמובן ממסי.
אז כנראה שלא.
אני לא יודע אם הוא... אולי רובן באותה רמה שלו.
די, לא יקרה כלום אם לא דברו על רובן פרק אחד ועל מסי, לא יקרה שום דבר. רובן, יאללה, מה עשיתם ממנו רובן? יאללה.
מה עשינו ממנו?
משה ממש אוהב אותו, אני חושב שהוא היה שחקן אדיר.
אני חושב שהוא היה מטורף.
לדעתי פיגו היה טיפה יותר טוב ממנו.
טוב, בסדר, אתם זולגים, עוד פעם אתם זולגים.
מה יש לך, הכל טוב, מדברים?
סתם, דברו או לא, דברו. כן, רובן.
לא, לא, זה סתם. שימון גרשון. מרובן.
כן, אז מהאגדה אחת לאחרת, אנחנו עוברים לאגדה תל אביבית. מספר 2 ברשימת העברות הביזריות שלנו, שימון גרשון.
כן, שמעון גרשון, במאי 2006, הפועל לקחה את גביע המדינה, ויום אחרי זה הוא כינס מסיבת עיתונאים, והודיע שהוא עוזב את הפועל תל אביב, אחרי 10 עונות רצופות בקבוצה. בעצם הוא נחשב אגדה של הפועל תל אביב, כל אוהד הפועל תל אביב תשאל אותו, מבחינתו שמעון גרשון זה אגדה, עד המעבר הזה.
אגב, שאלתי, סליחה שלפני שאתה ממשיך קצת יודעי דבר, עוד יום לפני זה צעקו לו תישאר, תישאר.
עוד בחגיגות
מר גביע. והם לא ידעו בכלל מה מחכה לה.
כן, אז הוא עבר לביתר ירושלים, היריבה הגדולה של הפועל תל אביב, והאוהדים של הפועל עד היום נותרים לו טינה. הם לא הזמינו אותו, לאחרונה היה חגיגות המאה של הפועל תל אביב. הם זימנו שם את כל השחקני עבר הגדולים שלהם, ושימון גרשון הוא באמת אחד כזה שראוי להיות באירוע כזה. הוא לא זומן, ודרך אגב הוא גם, הוא ביקר את ההחלטה הזאת.
מה הוא אמר?
הוא אמר, הוא העלה פוסט, ופשוט אמר, לכל שחקן מותר פעם אחת בקריירה לדבר על עצמו בגוף שלישי. גם מועדי הפועל תל אביב ברשתות חברתיות וגם הפועל תל אביב הגיבו לזה ודי צחקו ואפילו חלק גם קיללו וירדו עוד פעם בין הסינה ואמרו בין היתר ששימון גרשון שחקן שהיה זוכרים אותו אבל לא מגיע לו להשתתף בחגיגות המאה כי הוא בוגד ו...
אוקיי, בואו נשאל אתכם בתור הצד שקיבל אותו, אני בטוח שגם שאתם זוכרים את זה, אמנם הייתם יחסית צעירים אבל אתם בטוח זוכרים את זה, איך אתם הגבתם לזה ששימון גרשון מגיע לביתה?
הייתה בהתחלה תחושה ש... בוא נבחן את האירוע כמו שצריך. לא ישר קיבלנו את שימון גרשון.
מה שנקרא קבדאו וחשדאו.
בדיוק, קבדאו וחשדאו, בסוף זה סמל אדום, זה לא הטייפקאסט שאנחנו מכירים, זה לא השחקנים שאנחנו מקבלים בדרך כלל. אבל בסוף תראה, הוא זכה בשתי אליפויות עם ביתר. שתי גביעי מדינה, אחד מהם היה באמת דאבל, הדאבל הגדול שדרך אגב הוא חיבר שיר לדאבל הזה, לדאבל של ביתר ירושלים, מי היה מאמין.
רצחת וגם ירשת.
כן, בדיוק. וגביע טוטו אחד, תראה עוד פעם, אני אקביל את זה להיום, בסוף השבוע שעבר שיחקנו נגד פאוק סלוניקי, ולא יודע אם להגיד אגדה, אבל שחקן של הפועל תל אביב לשעבר, הפקיע שער עצמי די ביזרי. היו כאלה שקיללו אותו והגיעו באמת למקומות לא נורמליים. רוב הקהל, אני חייב לומר, מחא לו כפיים, עודד אותו, צעק בשמו בעידוד כמובן, הרים טיפה את הביטחון שלו. אני חושב עוד פעם, צריך סבלנות עם הדבר הזה. בסוף קרו דברים טובים. אני לא חושב דיגות לי ויקח דאבל עם ביתר. אני גם בטוח שהוא לא יכתוב את המילים לדאבל הזה, אבל...
זה הלכת רחוק כבר, הוא דאבל קודם, אחרי זה יפנו לגוטליב שיכתוב שיר.
כן, אבל כאילו, הכוונה שלי זה שבסוף אנחנו רוצים לגרום לשחקן להישאר, להרגיש בבית, עד הסוף. כי בסוף ככה אנחנו מכירים, ככה אנחנו מקבלים שחקנים, במקרה שלנו כל עוד הם יהודים זה בסדר.
ברור, למי שטהה, שימון גרשון הוא יהודי,
שוב, אני
לא
אומר את הדעה שלי, אני אומר את הדעה הרווחת.
הרווחת, ברור.
וכן, שימון גרשון היה שחקן מיוחד. השיתוף פעולה שלו עם בנאדו בהגנה היה באמת אדיר.
כן, גם עוד פעם, קשה לשפוט את המועדון על זה שהוא לא הזמין אותו לחגיגות 100 השנים למועדון. כנראה שהיה להם את הסיבות משלהם, כנראה שהם עדיין מרגישים תחושת אכזבה, פגיעה ברמה האישית שזה קצת כאב להם, אז כל אחד בהחלטתו. ואני אגלה לכם סוד מאזינים יקרים, בהתחלה רצינו לעשות שמספר 3 יהיה ערן זהבי. בסוף החלטנו שזה לא יהיה ערן זהבי, כי דיברתי עוד פעם עם כמה יודעי דבר שככה נתנו לי איזשהו כיוון חדש, האמת לא חשבתי עליו. לפני שנגיע לכיוון החדש, אני רק אתן רמזים, שהוא גם קשור לזהבי איכשהו, שהוא גם קשור לתל אביביות איכשהו, ואני לא אוסיף יותר מדי, רק בואו שי תספר לנו בנגיעה רק על הקשר בין זהבי להפועל תל אביב, במשפט 2.
כן, זהבי כמובן לקח את הדאבל בהפועל ב-2010, עבר לפלרמו אחרי עונת ליגת אלופות, ומפלרמו הוא חזר בעצם למכבי תל אביב, זה היה בגיל 26, בוא נגיד שהאוהדים של הפועל לא אהבו כל כך את הרעיון, הם די עשו לו את המוות, גם בחגיגות שערים מולם, וגם אתה יודע, בסוף הוא לקח אליפויות עם מכבי תל אביב, והוא סוג של התגרה באוהדי הפועל, היה...
אגב, הוא שני לאלוהים שם במכבי תל אביב.
משהו כזה, אולי שלישי לאבי נמני.
לקח לו המון זמן להגיע לזה, אוהדי הפועל תל אביב, והיום דרך אגב, הוא גם ראיתי רעיונות של זהבי, הם בסדר היום זהבי, באופן יחסים בסדר לעומת מה שהיה בהתחלה. אבל אני חושב שאחת הסיבות של באמת לקחנו את השחקן שלקחנו ולא את זהבי, בין היתר הוא לא עשה את המעבר באופן ישיר בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, הוא עשה מעבר לפלרמו, ואז זה לעומת השחקן שאנחנו הולכים לדבר עליו.
רק אני אסייג ואגיד שהסיבה שחשבנו בהתחלה כן לדבר על זהבי, זה באמת כי היו תגובות גם של אוהדי הפועל, גם של אוהדים ספציפיים מאוד, למי שזוכר את פואד, עשו באמת הסיפור הזה הרבה יותר גדול ממה שהוא היה.
כן, זה הגיע כמובן למה שאמרת, כן. שהיה את הדרבי, שאוהד ירד מהיציע.
אחרי שזהבי חגג עם פיו פיו, הוא לא קיבל את זה כל כך בטוב האוהד, ירד להרביץ לו, זהבי קיבל אדום.
כן, זה היה משחק, וואו, זה היה משחק עזוי מאוד.
כן.
בוא נגיד שזה היה צריך להתפוצץ מתישהו, כנראה שזה היה... בסדר, כן, זה בעיני המתבונן. ומזהבי אנחנו עוברים לשחקן שלשמו התכנסנו, בואו נדבר בבקשה רבותיי על גילי ורמוט.
כן, גילי ורמוט חזר מגרמניה והלך להפועל תל אביב, ולא רק שהוא עבר להפועל תל אביב, הוא גם, האוהדים שילמו כדי שגילי ורמוט יבוא אליהם.
כן, שילמו לחלק מהמשכורת בזה שהוא יבוא.
זה מטורף בעיניי שבכלל קבוצה צריכה לשלם, וזה מראה כמה האוהדים רצו אותו. כי אם אתה אומר היום שמישהו ישלם של, כאילו אוהדים יוצאים מהכסף שלהם, אני לא מדבר על קבוצות אוהדים, אשכרה זה סיפור מטורף. גילי ורמוט היה בהפועל תל אביב, לקח איתם גביעים ומה לא, ובאמת היה מבחינתי סמל לכל דבר, יחד עם ווליד בדיר ושי אבוטבול ועוד רבים וטובים.
תואמה.
שימון גרשון, תואמה, ובאמת עד המעבר שלו, והם הפסידו 2-0 למכבי תל אביב בדרבי, ויום אחרי הוא עבר למכבי תל אביב, כאילו אתה הסמל של הקבוצה שלך, ופתאום אתה עושה את המעבר כמו מה שפיגו עשה, זה בדיוק אותו הדבר. זה לעבור מהקבוצה שאתה אוהב לקבוצה שהאוהדים הכי שונים. כאילו אין לזה אמצע.
הוא עשה את זה יום אחרי דרבי, לדעתי זה יותר גרוע מפיגו.
זה יותר גרוע מפיגו, הוא עשה את זה יום אחרי דרבי, ועוד פתח דרבי שהפסדת.
כן, דרך אגב הוא סיפר הרבה פעמים שהוא לא התאקלם במכבי תל אביב, הוא הרגיש את החוסר האהבה של האוהדים כלפיו. כשהם זכו בגביה הוא לא הרגיש קשור לחגיגות.
הוא גם לא היה ממש חלק פעיל בסגל, זהו, הוא היה פצוע.
הוא היה פצוע. ובדיוק שנה אחת לאחר מכן הוא עבר למכבי חיפה. הוא לא נשאר הרבה זמן במכבי תל אביב.
הוא היה צריך לקחת קצת שיעורי עזר אצל זהבי על איך מתחנחנים לקהל וגורמים לו לאהוב אותך. אבל כנראה שבאמת אצל זהבי זה היה יותר עניין המספרים מאשר אצל גילי ורמוט.
גם וגם באמת זה שהוא לא עבר ישר מהפועל. אני גם חושב ש... עוד פעם, זה מסיפורים ששמעתי, מהרעיונות של אותם שחקנים. גם כשזהבי הגיע למכבי תל אביב, לא ישר אהבו אותו ועפו על העניין הזה שהוא מגיע למכבי תל אביב. אצל גילי ורמוט זה קצת אחרת.
כן, כי הוא בא ישר.
כי הוא בא ישר, הוא בא יום אחרי דרבי, הוא בא כמזוהה עם הפועל תל אביב. זו התוצאה. לא הלך לו.
טוב, אז גילי ורמוט סוגר לנו את שלושת העברות הביזריות שעשינו בפרק הזה, ולכינוח הכנו לכם משהו מיוחד, פינת הזר המוזר.
הזרים המוזרים.
כן. האמת שבמקרה הזה זה הזרים המוזרים, אבל בגלל שהם היו צמד חמד עם אותו כמעט אותו שמשפחה, החלטנו לאחד אותם לזר מוזר אחד.
ואני מי ששומע עכשיו את הרמזים האלה כבר יודע בראש מי אלה האנשים. סתם בא לי למשוך עוד טיפה את השמות.
אוקיי, אז בוא נעשה טיפה מתח לקהל. זה היה בשנת 2013.
כן.
סבבה. שני זרים ממדינה מזרח אירופאית בערך.
כן, מדינה קטנה בתוך מדינה גדולה.
אוקיי.
זה מאוד עבה.
חלוץ ובלם?
כן.
אחלה, עוד משהו שיש לכם רמז?
אחים.
דיברנו על ה... הם לא היו אחים.
איך, אין להם אותו שם משפחה.
מאוד דומה, אבל הם לא היו אחים. ודיברנו על הקבוצה הזאת היום.
כמה פעמים?
כמה פעמים. למה?
שמעון גרשון, אוחנה.
אוקיי, 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 בסדר. הם כבר יודעים, הם כבר יודעים.
אתם כבר יודעים, אנחנו מדברים על שני הזרים שנחתו בביתר ירושלים, קדייב וסדייב.
לא על פישונט ו...
זה היה מוזר פישונט?
סדייב וקדייב.
שי, בגלל שאתה...
אני הנציג.
כן, ואתה גם זוכר את זה, אני מניח.
כן, אני זוכר את העונה הזאת מאוד.
ספר לנו אז איך זה התחיל, איך זה המשיך ואיך זה נגמר.
כן, זה אור סדייב וג'יבריל קדייב, אלה השמות בעצם. נספר קצת רקע על העונה, עונת 2012-13. ביתר ירושלים ממוקמת חזק מאוד בצמרת, במקום הרביעי, עושה עונה טובה, משחקת כדורגל חיובי, כדורגל כיפי, בלי הרבה השקעה וכסף של גיידמק, אבל עם עונה לא רעה בכלל. יוצאת למסע בגרוזני, בירת צ'צ'ניה.
אם אני לא טועה, קוראים לזה גרוזני.
נשאל את גוגל.
וואטאבר, כן. שתדעו, הם נסעו לצ'צ'ניה, עזבו לה.
הם נסעו לצ'צ'ניה, וגיידמק בעצם ידוע כאחד שהעסקים שלו יותר חשובים מכל דבר אחר. והוא סוג של עשה החלטה שהוא מביא שני שחקנים צ'צ'נים, בעיקר בשביל לקדם לעצמו את העסקים. זה דבר אחד שמאוד הכיס את אוהדי ביתר ירושלים, הדבר שעוד יותר הכיס, ששניהם מוסלמים. ביתר באותה עונה, מהמחזור, אם אני לא טועה, ה-19, לא ניצחה משחק אחד עד המחזור ה-33 מול הפועל באר שבע. משחק אחד היא לא ניצחה, היא כמעט ירדה ליגה באותה עונה, זה בעונה שהייתה מקום רביעי כבר.
אגב, היה לה, אני זוכר דיבור שביתר, לא יודע אם תיקח חליפות, אבל שהיא תפתיע אולי, אולי שיש לנו איזה חצי סינדרלה. אלי כהן על הקווים.
היה דיבור מאוד חזק על אירופה.
שחקני בית.
לגמרי. הייתה עונה באמת מרגשת, באמת איכותית, וזה סוג של... פשוט גמרת עונה באותו רגע, ביתר הפסיקה לתפקד. היא אמנם ניצחה את מכבי תל אביב בגביע המדינה.
נכון?
כן, בבלומפילד, בגביע המדינה, ועברה לשלב הבא. אבל יותר מזה, באמת לא קרה שם. סדייב, דרך אגב, החלוץ, הפקיע שער מול מכבי נתניה בטדי, וגרם ל-300 אוהדי ביתר לעזוב את האצטדיון.
כן, אני, האמת שאני זוכר את התקופה הזאת, זה, וואי, זה היה הזוי, זה כאילו, ראית איך קבוצה ממקפצה מאוד מאוד רצינית, פשוט מתרסקת בשנייה, וזה לא אגב בגלל יכולת טכנית, אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר רחב.
כן, הקהל בעצם סירב לקבל את הדבר הזה, הוא סוג של הפנת הגב שלו למועדון. הפסיק לעודד, הפסיק לתמוך, ואנחנו יודעים שהקהל של ביתר יכול לתת בערך משהו כמו 10 נקודות בעונה, והקהל הפסיק פשוט לתפקד, ומבחינתו נטש את הקבוצה, וסוג של באמת, סוג של מחאה בעצם, ששחקן מפקיע ו-300 אוהדים עוזבים את האצטדיון.
זה, כן, האמת שזה לא רק עניין של השפעה פסיכולוגית, זה גם מורלית, זה לא כיף לשחקנים אחרי שאתם מפקיעים ומובילים, גם אם אני לא טועה, מובילו, אז על נתניה.
כן, זה היה השער הראשון.
כן, לראות את הקהל שלכם יוצא החוצה. רק נגיד שקדייב וסדייב בסוף העונה באמת, אפילו במשחק האחרון, לקחו את עצמם לשדה התעופה, ומאז לא חזרו לארץ ישראל.
כן, חזרו לארץ ישראל. אגב, זה מצחיק, כן, אבל קדייב אמר שהוא הרגיש בבית בביתר, והוא תמיד ישמור את המועדון הזה בלב שלו.
שמע, היית בצ'צ'ניה פעם?
לא.
אז תחשוב מה הולך בצ'צ'ניה, אם בביתר הוא הרגיש בבית.
מעניין.
בטח הוא בא כזה, התחילו לזרוק עליו דברים, והוא כזה, איזה כיף, כמו בבית.
טוב, כמו בירושלים.
כן. טוב חברים, אז אנחנו מגיעים לסיום הפרק הראשון שלנו של ספיישל הקיץ, פרק העברות. דיברנו על השלישייה הכי יקרה בעולם, דיברנו על השלישייה הכי יקרה בארץ, העברות ביזריות ועזרים או מוזרים. תישארו איתנו לפרקים הבאים, אנחנו מכינים לכם אחלה פרקים לכבוד הקיץ, אנחנו קוראים לזה ספיישל הקיץ, אז בין לבין שאתם הולכים לים, לבריכה, לאן שאתם הולכים בקיץ, שימו אותנו, תדרכו, תאזינו.
עד שחוזר הכדורגל.
עד שחוזר הכדורגל, שזה לא עוד הרבה זמן אגב, עוד שבועיים וחצי.
כן, עד אז קביע שוקו וכל מיני כאלה.
כל המפעלי אימון.
הכנה.
הכנה, כן. כן, כל המשחקי אימון האלה יגמרו. בכל מקרה, תשארו איתנו לעוד פרקים, תמשיכו להאזין, שיהיה לכם אחלה קיץ, ביי ביי.